אז בוקר טוב לכולם, אני אייל ורדי מחברת E4D. היום אנחנו הולכים לדבר על Web, על ASP.NET MVC, Entity Framework ו-HTML5. כמה אנשים כבר עובדים עם MVC? מכירים MVC ביום יום? לא הרוב? אוקיי. אז אנחנו נסביר גם מה זה MVC ולמה כדאי MVC. קצת על עצמי, אני כבר 6 שנים MVP של מייקרוסופט, אני התחלתי את ה.NET שהוא יצא, ויש לי כבר עשור עם ה.NET, ואני חושב שאני אעשה את ההרצאה הזאת קצת שונה מההרצאות שאתם מכירים, כי אני אנסה להביא לכם את ההרגשה שלי אחרי 10 שנים ב.NET, אני קורא לזה, קיבלתי פטיש בראש בגיל 40, שזה היה השנה, ואני רואה את הדברים קצת אחרת. אז אולי תשמעו דברים קצת שונים ממרצה, המטרה שלי לגרום לכם לחשוב. המטרה שלי, אפשר להגיד שנה ראשונה בתקד, מה שהיה שנה קודמת לא שיפרנו, שנה אחרי זה, אבל ההרגשה שלי שכל הזמן אני רץ אחרי הזנב של עצמי. אני לומד WCF, אני לומד WPF, אני לומד את כל הטכנולוגיה, וכל הזמן אני מרגיש שזה רץ ואני לא מצליח ליישם אותם ולהביא אותם לפתרון המלא, ואז הרמתי את הראש ואמרתי, איך אני מגדר את הטכנולוגיה, איך אני מסתכל מעל הטכנולוגיה ורואה שאני לא עובד לסתם, שאני לא לומד סילברלייט ומחר ונעלם, שאני לא לומד HTML5, שזו המילה הכי חמה היום, ומחר יגידו לי לא, עזוב, כבר יש HTML7-8. איך אני בונה משהו שאני מאמין שישאר להרבה זמן. כלומר, אני מנסה, וזה המסר שלי, להתנתק מהטכנולוגיה, לנצל אותה איפה שצריך, ואיפה שלא צריך לחזור ל-basic.net, כי זה לא ישתנה. זה נשמע קצת אבסורדי, אבל אנחנו נדבר על זה ונראה מה אפשר לעשות עם זה. התובנות האלה הגיעו מפרויקטים. מפרויקטים על פרויקטים, חלק פרויקטים מוצלחים מאוד, חלק פרויקטים שהשתנתה להם הטכנולוגיה באמצע והיה הרבה בכי ודמעות. אני טוען שמייקרוסופט עושה את זה מכוונות טובות. רק מכוונות טובות. ובעצם האשמים זה לא מייקרוסופט. השוק פשוט יש לו דרישות חדשות כל הזמן. כשאנחנו התחלנו ב.NET, היינו בעולם של מחשבים. כלומר, היה לנו קומפיוטר, היה לנו שרתים, היינו מ-2-tier, עברנו ל-3-tier, גג, end-tier, עשינו smart client application ו-web. עולם ה-devices זה דבר חדש, המובייל. העולם שהרבה פרויקטים התחילו שהאקספלור היה 94%, ואז הם תכננו את הפרויקטים שלהם explorer only, אוקיי? והיום זה יוצר להם בעיות. אז הסביבה היא דינמית, השוק הוא דינמי, הדיווייסים כל הזמן הולכים ומשתכללים. מי חשב אז על טאבלטים, מי חשב אז שאפל תגיע ל-600 ביליון דולר, אף אחד לא דמיין את זה. והדברים גוררים לשינויים, לדרישות חדשות, וגם לתובנות חדשות שאני אנסה לדבר עליהן. אז היום אני קורא לזה בצחוק סוג של סביבה עוינת. היא לא באמת עוינת, אבל זו סביבה מאתגרת. כי אתם צריכים לחשוב על הרבה סוגים של דיווייסים, והמוטו שלי, אל תחשבו מה יש היום. היום זה נורא קל לחשוב, יש דיווייסים, יש סמסונג 3, יש מייקרוסופט פון, מה יהיה מחר? מחר אני לא יודע מה יהיה, אבל אני יודע שיהיה משהו שונה. ולשם צריך לתכנן, אוקיי? וצריך לראות שהטכנולוגיה או הארכיטקטורה, שזה מילה יותר אהובה עליי, תהיה מוכנה לקבל את הדבר החדש שאני לא יודע מהו. וזה אתגר, אוקיי? אז אם אני מסתכל מה קרה לנו בעשור ולמה אנחנו צריכים לעשות סוג של חשבון נפש, זה ה.NET, אוקיי? הוא נהיה מפלצת, אבל מפלצת זה לא דבר רע, זה משהו שפשוט צריך להיות מומחה אליו, אוקיי? כלומר, מ-23 מגה, אנחנו היום 200 מגה, עוד מעט יצא 4.5 ומתישהו גם יצא 6 ו-7, אוקיי? זה רץ. וזה רץ לא בגלל שמישהו רוצה לרוץ ורוצה לשפוך על זה הרבה כסף, זה רץ כי יש כל הזמן דרישות חדשות. ואתם היום פה על MVC 3, 4, מחר יש 6 ו-7, ואתם צריכים לקחת את זה בחשבון. כלומר, ההתייחסות לחידוש, לבלתי נודע, צריך להיות סעיף תקציבי. צריך להיות סעיף תקציבי גדול, כי זה כל הזמן ישתנה. יש כאלה שאומרים, אז מה זה ישתנה? עובד, לא נוגעים. אז הם בבעיה אחרת. עובד לא נוגעים, שהם ירצו לגעת, שהם ירצו לשנות, הם ישלמו בריבית דריבית על כל הזמן שהם לא נגעו. זאת אומרת, אנחנו בתקופה מאתגרת, אנחנו בתקופה שחייבים לקחת את השינויים העתידיים בחשבון. אוקיי? עוד תובנה שאני לא יודע מה יהיה השינוי ואני צריך לקחת אותו בחשבון, אחד הכלים שאני מסתכל עליו, מה הטרנד? איפה שיש קומיוניטי גדול, איפה שיש קהל גדול, אני יודע שזה יישאר. איפה שהקומיוניטי הוא לא מספיק גדול, אבל יכול להיות שיש להם את המוצר הכי טוב בעולם, זה לא ישרוד. לא יהיה שם כסף. אין שם מספיק אנשים. ולכן, אני תמיד מחפש היום, לא את הטכנולוגיה תמיד הכי טובה, אלא איפה שיש את הקומיוניטי, את הטרנד, איפה שיש את את ההייפ הכי גדול, כי זה אומר שיש שם הרבה אנשים, יש שם הרבה צרכנים, וזה יהיה שווה להשקיע בזה. נדבר על זה בהמשך. אז חסר לי שקף. טוב, נגיד זה בעל פה. אז מה השתנה? אני התחלתי ב-94 לבנות את האתר הראשון שלי, זה יצא שנקסקייפ קנו את מוזאיק, והבנו שהאתרי מידע זה הדבר הכי חשוב, אז בנינו דפים סטטיים. הלכנו ולקחנו ספרים של משרד התעשייה וקטלוגים של חברות, ופשוט ידנית בניתי דף דף, ישבנו כל הלילה כדי להגיד שיש לנו את הקטלוג, קראנו לעצמנו אינטרנט ישראל פרוג'קט, 94-95, ובנינו דפים סטטיים. את האתר הראשון הדינמי, מייקרוסופט לא הייתה בשוק, בנינו עם IBM, זה היה אתר של אליט. ושם המציאו את הדפים הדינמיים, ואז היו צריכים שפה, נוצר ה-ESP, היה כל פיוז'ן מי שזוכר, והיום אנחנו במגמה שונה. זאת אומרת, הדינמיות של האתר קצת יורדת. למה אני מתכוון? למה יצרנו בעצם דפים דינמיים? יצרנו דפים דינמיים כי למשל לא רצינו לבנות טבלה ידנית, לעשות טבלה סטטית. רצינו למשוך את זה מבסיס הנתונים, את הטבלה, לשים את זה בגריד, ואז בצד השרת הוא היה מרנדר את ה-HTML הסופי. ככה עובד היום ASP.NET. אבל בואו נראה את שינוי המגמה. אם אני מסתכל סתם על אתר, שאני מאוד אוהב אותו, ניקח את וואלה. במקביל אני אפתח את ynet. ואני מצטער אם אני פוגע במשהו, זה לא הייתה הכוונה שלי, זה רק להראות שתי דוגמאות. אז זה אתר וואלה. בחשיבה רגילה של ASP.NET, היינו שמים פה די הרבה טבלאות, היינו שמים פה בתוך ה-HTML Web Server Control, שבעיקר זה היה למשוך מידע ולעמד את המידע, אוקיי? זאת אומרת, התפקיד של ה-HTML שהוא נוצר לפני די הרבה זמן, לפני 13 אני חושב, היה לעמד מידע, להגיד, זה כותרת, זה טבלה, זה PR, זה TD. היום, אם אני מסתכל ומוריד את ה-CSS, ברגע שנוצר CSS וה-CSS הפך להיות חזק, ככה נראה הדף. עכשיו, מה זה אומר שככה נראה הדף ללא CSS? זה אומר שבצד השרת שהוא רנדר את ה-HTML, הרי הוא לא מרנדר את ה-CSS, ה-CSS הוא סטטי. והוא סטטי, וזה אומר שהוא נכנס לקש. אוקיי? כלומר, מה שדינמי פה זה זה. וגם זה יכול להיות פה הרבה חלקים בקש. אבל זה הדף שהשרת מייצר. אין פה עימוד. יש פה שליפה של מידע. ואם זה הדף שהשרת מייצר, יש פה שינוי מגמה. זה אומר שה-HTML לא צריך לעמד. הוא לא מעמד שום דבר היום. ה-HTML זה איזשהו קונטיינר למידע כדי שה-CSS יוכל לעמד את הדברים. ואתר שלא ייבנה ככה, זה לא שהאתר לא ייראה טוב, אפשר את אותו אתר לבנות בהרבה דרכים, אבל זה אתר שעובד יותר מהר. זה אתר שכל העימוד, שהקובץ CSS הוא קובץ גדול של כמה קיים, הוא בקש, פעם אחת הבאת אותו, 20 פעם שתגלוש לאתר, רק ה-HTML שמכיל דאטה משתנה, אבל ה-CSS הוא בקש, הוא לא מביא אותו יותר. בואו נראה דוגמה אחרת, אתרים דומים, נכון? אבל אם נוריד פה את ה-CSS, עוד פעם, הם שיפרו אותו די הרבה, אבל עדיין אתם רואים את המבנה. כלומר, אם אני אבדוק ולא בדקתי, ועוד פעם, אני לא רוצה לצאת ציונים, אני רוצה לראות מגמה, פה עבדו בשיטה שונה. פה, בתוך הדף הדינמי, זאת אומרת שהשרת עובד, הוא שם PR עם TD, הוא מנסה לעמד את הדף, אוקיי? זאת אומרת, כל פעם שאני עושה בקשה מהשרת, הוא מביא הרבה טאגים שלא יכולים להיכנס לקש. יש לי תעבורה גדולה מדי. לעומת זה, באתר השני, נכנסתי את זה ל-CSS, זה קובץ סטטי, הוא נכנס לקש. קובץ סטטי שאתה עושה בגט, בקש, אין צורך לגעת בו, אין צורך להביא אותו שוב מהשרת ושוב ושוב. אתה מביא רק את הדברים הדינמיים. אוקיי? למה זה קשור ל-MVC ול-WebForm? כי זה אומר שב-WebForm, עוד פעם, בהנחה שאני אפתח פה פרויקט, ב-WebForm צריך להסתכל על ההיסטוריה. מתי נוצר ה-WebForm? נוצר ב.NET 2.0, סליחה, ב.NET 1.0. ומה היה קודם? היה VB, אוקיי? ומה מייקרוסופט אמרו לנו? אמרו לנו, תראו כמה זה פשוט, וזה היה באמת פשוט. דרג אנד דרופ, דאבל קליק על הבטן, קוד ביהיינד, ורצים לרצים, אוקיי? אם זה היה עוד ב-ESP, לא ESP.NET, אמרו לנו גם, שמים את האלמנטים, כותבים כמה סקריפט, וזה רץ. זאת אומרת, הרעיון מאחורי ה-ESP WebForm, שאז לא קראו לו WebForm, פשוט קראו לו ESP, זה היה שזה סביבה כמו WinForm, סביבה שאתה, הקומפוננטה, היא חיה בזכות עצמה, אתה שם אותה, היא דואגת לשתול את הג'אבסקריפט, היא דואגת לשים לה את ה-ID, היא דואגת לעשות את הכל. וזה בא מכוונה טובה, זה בא מכוונה לתת לכם מהירות פיתוח, לתת לכם rapid development. אבל זה לא היה מחשיבה ארכיטקטונית לצמצם את התעבורה, להפך, הם באו ואמרו, נעביר לכם גם view state, נחזיר אותו כל הזמן בחזרה, נעשה page life cycle כדי לטעון את כל הפקדים, וזה הביא בסופו של דבר שאתה בוחן את הארכיטקטורה, לארכיטקטורה שמאוד קל לפתח, אבל מאוד בזבזנית. מאוד בזבזנית בצד השרת של ה-CPU, מאוד בזבזנית בתעבורה שאתה רואה, ולכן כשאנשים מפתחים דפים גדולים, הם קוראים לי, אומרים לי, הדף מגיע ל-100K, ל-200, והגעתי כבר למגות, לדפים שמגיעים את מגה, כי יש להם ולידטור, אוקיי? שרץ על כל שדה, עוד JavaScript, עוד JavaScript, עוד JavaScript, עוד JavaScript, שלא נכנס כפייל בקש, אלא הוא בתוך הדף הדינמי. ה-CSS בסטיילים, אם אתם עושים סימים. כלומר, לא מתאים לנו להיום. האלטרנטיבה שאנחנו מדברים עליה, וחשוב לי שתיקחו את הדברים שלי, זה לא שאני מנסה להגיד לכם, יש טכנולוגיה יותר טובה. אוקיי? זה לא עניין של טכנולוגיה, זה עניין של ארכיטקטורה. זה עניין שפה נתנו דגשים על דברים אחרים. על דברים שיהיה קל לכם יותר לתחזק את הקוד. על שיהיה לכם יותר קל לעשות יוניט טסטים. וגם מי שלא כותב יוניט טסטים, שיהיה לו קל להסתכל על הקוד ולהבין מה קורה. כל מי שמפתח ASP WebForm, אני מדגיש WebForm, אני שואל את השאלה, כמה שורות קוד יש לכם בקוד ביהיינד? בממוצע על דף. התשובה שאני מקבל זה כמה? 500 שורות קוד על פרויקטים סבירים. ב-500 שורות קוד, באתר שמבוסס איבנטים, נורא קשה לתחזק. כשאני בא ומגייס אנשים, פעם הייתי שואל אותם, מה קורה מ-request ל-reply? בואו נראה אתכם יודעים, כי זה הבייבי שלכם, מה קורה מ-request reply? בואו תגידו לי את ה-life cycle של הפייג'. תוסיפו גם את האפליקציה, אף אחד לא מצליח לענות תשובה מלאה. אין דבר כזה, אנשים לא זוכרים, ופה הם נופלים גם. כי הם שמים את זה באיבנט של הביינדינג לפני, אחרי, לפני הקונטרול, הם הולכים לאיבוד, אוקיי? אם הם כבר עושים את האתר והם תותחי על, אז התוצר של ה-HTML שנוצר, שפותחים רק HTML, אם מסתכלים על הסקריפטים, על ה-CSS, אין שם הפרדה טובה, אוקיי? ולכן, דעתי אישית, ואני מקווה שלא יחתכו את זה מהסרט, ה-WebForm מיצה. הוא מיצה, הוא בא, הכניס אותנו לווב בצורה קלה, הוא הכניס אותנו בדרג אנד דרופ, אבל הוא מיצה. אין לו זכות קיום לפי דעתי, ואני יודע שאני קצת קיצוני, אבל זה הדעה האישית שלי בלבד, ואני חושב שה-MVC זה לא עניין של טכנולוגיה יותר טובה, להפך, אין שם הרבה טכנולוגיה, מעט מאוד טכנולוגיה, אבל הארכיטקטורה היא מוכנה לשינויים, הארכיטקטורה מוכנה לקוד שיהיה אפשר לתחזק בצורה קלה. בואו נראה את ההבדלים. ועוד פעם, אני לא מנסה למכור לכם את הטכנולוגיה, אני מנסה למכור לכם את הארכיטקטורה של ה-MVC. אז מה יש לנו? קודם כל, אנחנו מתחילים, אני אוהב להתחיל מה שנקרא controller first. ובמילים של עמך, Web Service First. או במילים עוד יותר של עמך, CGI First. למה אני מזכיר CGI? כפעם, לפני יותר משני עשורים, היה לנו CGI. נשארנו, חזרנו אחורה וחזרנו לשם. אם אנחנו מסתכלים, מה יש לנו? אנחנו בעצם פה, יש חשיבה גם של CO. מאוד מאוד חזק הנושא של CO, ואחד הפרמטרים החזקים ב-CO זה ה-URL. איך אתה בונה URL friendly? נכון, אפשר לעשות זה גם ב-ASP הישן, מ-4 ומעלה, אבל פה זה native בחשיבה. כלומר, אני כותב home controller, הכוונה שלי שזה יהיה domain, slash home, slash index, ואני מגיע למתודה הזאת. אוקיי? ככה אני מגיע למתודה הזאת. המתודה הזאת יכולה לעשות כמה דברים. קודם כל, אנחנו לא מסתכלים יותר על life cycle, לא מעניין אותי מה יש ב-UI, לא מעניין אותי איזה אלמנטים של grid, combo box, לא חושבים ככה בכלל. מה שאני מאפיין זה את ההודעה שנכנסת אל השרת. זה מה שמעניין אותי. ואז אם ההודעה הזאת באה מ-web browser, או באה מ-mobile, או באה מ-WPF, הכל תקף. השאלה, מה ההודעה שמגיעה לשרת שבה אני צריך לטפל, אוקיי? במקרה הזה ההודעה היא הודעת גט, אוקיי? בדיפולט אני גט, שלא מקבל את ארגומנטים. אחרי זה נראה שגם אפשר לקבל ארגומנטים. כאן אני יכול לעשות איזה לוגיקה שאני רוצה, ואחרי זה אנחנו נוסיף גם entity framework. הלוגיקה בדרך כלל שאנחנו נכתוב כאן, כי אנשים גם כאן נוטים להתחיל להעמיס שורות קוד, כאן אנחנו יותר צריכים לזכור יום אחד MVC ישתנה. זאת אומרת, התפקיד של ה-MVC, של הקונטרולר, זה להיות הדלת, המתווך בין עולם ה-HTTP לעולם ה.NET. אוקיי? כלומר, כאן אנחנו נעבוד הרבה עם אינטרפייסים, שמישהו יזריק לנו את המימוש. אוקיי? נכין את המידע שאנחנו רוצים להחזיר לצד השני, אם זה לווב או לפון או לטאבלט, whatever, ונשלח. נוכל לשלוח את זה כ-view, כ-html, ואז אני אעבור לתחנה הבאה, או לעשות פה return json ולשים את האובייקט. ובזה סיימתי. אוקיי? כלומר, שמישהו יבוא לדבג את הקוד הזה, או להבין מה הקוד הזה עושה, זה כמו להסתכל על קוד של web service. זה להסתכל, אלה הסרוויסים שיש לי, אלה הפעולות שהשרת עושה, נורא קל להבין מה קורה. גם כל פעולה היא בזכות עצמה, אני לא מפעולת אינדקס יקרא לפעולת about, כמו שקורה לי בקוד ביין, שזה אחד קורה לשני ואני צריך להבין את כל ה-life cycle. לא. התפקיד של המתודה הזאת היא לקבל בקשה, לאבד אותה ולהחזיר את הדאטה. בוא נדגים, בוא נכתוב מתודה חדשה ונדגים פה משהו. אז אני, עוד פעם, הרעיון זה לא הביזנס לוג'יק, אלא להראות לכם את העיקרון. אז אני יכול לכתוב פה למשל public, public, action result, מה זה ה-action result הזה? זה עוד משהו שהוא נחמד. action result זה abstract class, שבמקום שבקוד שלכם אתם תתחילו לכתוב לסטרים של ה-HTTP context, של הרספון, אנחנו עושים פה מה שנקרא command pattern. אנחנו רק מעבירים את המידע לקלאס אחר, שהוא יכול להיות view result, json result, אומרת, אני יכול להגיד לו, קח את המידע, תעשה לו סטרים, תוריד אותו בחזרה בצורה של view, html, או בצורה של json, אבל אני לא מטפל בו כאן. כאן אני רק מכין את המידע. אנחנו קוראים לזה controller, וכאן אני מכין את המודל. אוקיי, אז נגיד שכאן אני רוצה לעשות איזשהו פעולה, get data, ונגיד שאני מקבל פה int id, אוקיי? וכאן אני רוצה לעשות return. עוד פעם, אני אעשה משהו פשוט. אני יכול להחזיר view, אוקיי? ואני אחזיר פשוט את ה-ID. אוקיי? אז לא הראיתי לכם business logic, לא לקחתי את ה-ID, אני יכול סתם לעשות, כדי להדגים פה משהו נחמד, אני יכול לבוא ולעשות int result, שזה זה, נגיד ID ועוד 10. אוקיי? ואז להחזיר את result. עוד פעם, אני אחרי זה אלך וסבך את הקוד. אז מה אנחנו רואים? זה מתודה שמבחינת אני, התכנת, אני צריך לראות איך אני מקבל את המידע. יש פה משהו שנקרא model binder, שידע להעביר לי מה-HTTP לתוך ה.NET, כולל קומפלקס קלאס, כלומר קלאס כמו יוזר, כמו מכונית, קלאסים היררכיים, הוא ידע לעשות את העבודה, את הדיסריליזציה, ונדבר על זה בהמשך. כאן אני כותב קוד לוגי מוחלט, אוקיי? שאני גם יכול לעשות עליו יוני טסטים של שלוף את המידע, ואני מעביר את המידע לתחנה הבאה, אל ה-view. בואו נראה מה זה view. אני לוחץ כאן קליק ימיני ועושה add view. אני כקונבנציה, אני אעשה לכם זום, כקונבנציה אנחנו עושים get data, אנחנו נותנים ל-view את אותו שם, לא חייבים, אפשר, ונעשה פה add. אחרי זה אני אסביר יותר בפרטים את מה שיש פה. נוצר לי view, אוקיי, אני רק אראה את המבנה, את הסולושן. מה שאנחנו רואים כאן, פה אני כותב את הקונטרולרים שלי, אוקיי? כאן אני כותב את המודלים שלי, את הישויות שאני רוצה לקבל ולעשות להם דיסריליזציה או לשלוח, ותחת view, לכל קונטרולר יש תיקייה, אנחנו תחת תיקיית אום, ויצרנו את get data, אוקיי? get data, אם אנחנו פותחים אותו, אנחנו יכולים לכתוב את זה ב-ASPX, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה, אבל אנחנו הולכים לכתוב אותו ב-Razor. Razor זה שפה חדשה, זה שפה של כתיבת טמפלטים, ושוב, לפני שנלמד שפה או טכנולוגיה, נבין את המהות. המהות זה לקבל דאטה ולשפוך אותו בתוך תבנית. אוקיי? אז דבר ראשון, למרות שהדאטה שלי הוא מאוד פשוט כרגע, הוא סתם אינט, אני אראה לכם איך אני עושה את זה, אחרי זה אני אעבוד עם אובייקטים הרבה יותר מסובכים, אני אכתוב פה אינט, כלומר, אני אומר שהמודל שלי הוא אינט, כל מה שאני כותב כאן מתקמפל לקלאס, ובקלאס הזה יש ג'נריק שנקרא מודל. אז אני אומר שהוא מסוג אינט, ועכשיו אני יכול לכתוב פה מה שאני רוצה ב-HTML, וברגע שאני רוצה משהו דינמי, אני חוזר כאילו ל-C-Sharp, ואני כותב שטרודל, ולמשל אני יכול לכתוב מודל. כלומר, get data שווה, והוא יוצא, כן. אוקיי. 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 לא עדיף לשים טיסות?
זה ייקח יותר זמן.
אוקיי.
דקה אחת, מתקרים.
שאלות בינתיים? מודל view controller. אוקיי, הראיתי את הקונטרולר, אני מראה עכשיו את ה-view, והמודל זה האינט, אחרי זה אני אשכלל את המודל לקלאס קומפלקס, לקלאס יותר מסובך. ואני לא, view גם יכול להיות partial view, יכול להיות גם כמו user control. view זה יכול להיות דף, כן? או כמו user control. אני אראה את זה, בסדר? WCF אתה חי עם קינפוג מאוד מורכב, עם סקיורטי מאוד מורכב, אתה יכול יותר, היותר נותן לך TCP, אבל רוב האנשים לא צריכים יותר. ושאתה מדבר על פרויקטים שממש לחוצים בזמן, או שכל דקה עולה כסף, ואתה מבין להם לעשות deployment של WCF על שרת, תמיד הם לוחים על סקיורטי, הוא מורכב יותר. אתה חדש הרבה יותר כדי לתפעל אותו, נכון? הוא הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר חזק, אבל לא כולם עושים את הטוב הזה. אוקיי, ולהרוג זבוב עם פטיש של 5 קילו. WCF, אחרי זה אני מדבר עליו, הוא מעט דברים אחרים. ענקית. אני לא תוכל. המבנה העניין, הם מזבו את ה-ASP, עברו למשהו אחר, ועכשיו הם חוזרים בסוף בסוף. אז תעשה גוגל טרנד, תעשה MVC ותראה. כן. אוקיי. Okay. טוב, עכשיו אני תקוע לי את זה, אוקיי. טוב, בוא נראה קצת עוד קטע דינמי. עכשיו, איך הכי נכון ללמוד רייזור? ללמוד רייזור זו שפה מאוד מאוד פשוטה. תזכרו את החוק הבא, ככה לי זה היה נוח. אתם כאילו צריכים לחשוב על שתי מודים. מוד שאתם כאילו דינמי, C-Sharp, ומוד שאתם HTML. אז כשאני מתחיל בשטרודל, סוגריים, אני במוד של דינמי, של C-Sharp. ברגע שהוא רואה טאג, אז אני חזרתי ל-HTML. אז אני רוצה שוב לחזור ל-C-Sharp, ולהשתמש במודל. בואו נעשה דוגמה. עכשיו, באיזה מוד אני? HTML. אז אני רוצה, נגיד, לולאת 4, אני עושה 4, הוא עשה לי 4 each, נעשה שוב 4, ואני יכול לעשות פה int i שווה, נגיד, 0, נקודה פסיק, i קטן מ-5, נקודה פסיק, i פלוס פלוס, ואני פותח סוגריים, אז אני במוד של C-Sharp, ואני רוצה לעבור לבולד, ועכשיו אני רוצה, אני ב-HTML, אני רוצה לחזור למוד של C-Sharp, אז אני עושה שטרודל I, אוקיי? וברור לכם מה זה עשה. עכשיו, כשמסתכלים על זה, הסיבה שאני כל כך אוהב את הרייזור, כי זה לא כמו ה-ASPX שצריך לפתוח ולסגור. לפתוח ולסגור. זאת אומרת, רק על הקטע קוד הזה, אם הייתם מנסים לכתוב אותו ב-ASPX, על כל שורה הייתם פותחים וסוגרים את ה... את הגדול קטן עם, עם, עם אחוזים, ופה הקוד שנוצר הוא נורא נורא ברור. זאת אומרת, רואים פה יותר את התבנית, את מה הולך להיווצר, ולכן האנשים כל כך אוהבים את זה. עכשיו בואו נשווה את זה ל-Web Server Control. אם הייתי שם פה נגיד ריפיטר, שכולם מכירים, מה הטענות שלי נגד ריפיטר, או נגד גריד, או נגד כל ה-Web Server Control? חוץ מזה שרובם מייצרים לי את ה-ID בעצמם, שמכניסים לי JavaScript, שאני רוצה להכניס את זה בעצמי למעלה, כדי שזה לא ייכנס 20 פעם ואמיס לי את הדף. חוץ מכל הבעיות האלה. אני בא וטוען שהמגמה להקל על המפתח, וכתוצאה מכך להרחיק אותו מה-HTML הסופי, היא בעייתית. זה מגיע לאנשים שלא יודעים מה זה input text, הם יודעים מה זה text box. ואתה אומר, משהו פה לא בסדר, משהו פה מעוות. לא יכול להיות שאנשים בסוף לא שולטים ב-HTML, לא מכירים אותו, אתה יודע, זה לא שפה קשה. לא, לא שולטים ב-HTML, אבל הם יודעים מה זה text box. הם יודעים מה זה data grid. הם מכירים את הפקדים, ואז שהם רוצים טיפה לשנות, טיפה לעשות מניפולציה על הדום, על ה-document object model של ה-HTML הסופי, הם הולכים לאיבוד. ואני אומר, פה אני יותר רוצה להיות קרוב ל-HTML. אני צריך משהו דינמי? אוקיי, לולאת 4 או 4 each. אני צריך גריד בתוך גריד? אני לא חושב על כל הפעולות של הגריד. טבלה בתוך טבלה, שני לולאות 4 each. מי ייתן לי בסוף את ה-look and feel, את ה-drag and drop, את כל זה? ה-CSS וה-JavaScript. שהם לא צריכים להיות פה, הם יהיו בלינק למעלה בראש הדף. אני אתן לכם עוד טיעון למה זה הולך לנצח. תחשבו על חברת פקדים שהולכת ומייצרת לכם, מייקרוסופט הרי עושים פקדים מדהימים, אבל החברות צד שלישי עושים על זה פרנסה עוד יותר גדולה, אם זה טלריק, דב אקספרס, אינפו, כל החברות פקדים. השוק בדוטנט, לעומת כל הפיתוחי ווב, באחוזים, כמה הוא? בסדר גודל? 50-50 אני לוקח, 60-40, אני לא יודע, אבל זה לא 100%. מסכימים? עכשיו, חברת הפקדים צריכה לשאול אותה את הדבר הבא. אם אני מפתחת פקד בדוטנט, אני הורגת את כל השוק של ה-PHP וכל האחרים. לעומת זה, אם אני פתחת אותו ב-JavaScript וב-CSS, כי להוציא HTML כולם יודעים, והיום כבר כולם מוצאים בכלל JSON, שתכף נראה את זה, הוא נגיש לכולם. וב' זה יותר נכון, כי יש פה ניתוק, כי הפקד הוא client side. למה אני צריך לעטוף אותו במשהו שמגביל אותי בצד השרת? למה לתת לו אריזה ב-DLL שנקרא .NET או Java או whatever, ואז אני מגביל אותי בצד השרת? להפך, אם אני פותח, מפתח פקד, אני רוצה שהוא יוכל לשמש, לא אכפת לי מה השרת. השרת רק צריך להביא לי את הדאטה, כי אני גם לא רוצה להעביר את העבורה יותר מדי. בואו נראה דוגמה. שנייה, אני רק אריץ את זה ואז אני אראה דוגמה. אז אם אני רוצה להריץ את זה, הרבה אנשים רגילים לעשות קליק ימני, view browser, זה עדיין לא עובד, תכף נראה איך זה עובד, אני רץ ומריץ את הפרויקט. שוב, מחשיבה של routing, זה צריך להיות home/index, home/getdata, by default, ותכף אני אראה לכם איפה משנים את זה, אם אתה לא כותב כלום, הוא שם home ו-index. איפה מקנפגים את זה? באפליקיישן סטארט, כלומר, אם אתם מסתכלים פה על הגלובל אסה, אתם רואים שיש לי חוק אחד שהכניסו לי, שהוא הדיפולט חוק שלי, שזה controller/action/id. אני כבר אומר לכם, לפי דעתי זה לא נכון להשתמש בחוק הזה, הוא אגרסיבי מדי. ככל דבר שתעשו אחרי סלש של הדומיין שלכם, הוא יחשוב שזה controller/action/id. אני הייתי תמיד אוהב להוסיף את החוק הבא, שאם אני ב-MVC לכתוב MVC, שנייה, אני בריצה, אז נעצור את זה רגע. F5, לכתוב MVC מקף או MVC סלש, זה משאיר לי את הסלש אחרי הדומיין, שאם הוא לא MVC, אני יכול לעשות דברים אחרים. אני יכול לכתוב חוקים אחרים. אני אראה לכם שבווב API שנדבר עליו בהמשך, הם למדו מה הטעות הזה לפי דעתי, והוסיפו API. אז על אותו עיקרון, אני חושב שצריך להוסיף MVC. ואחרי זה החוק הזה אגרסיבי, והוא לוקח לי הרבה URLים טובים שאני יכול להשתמש בהם. אם אנחנו מסתכלים על האתר שלנו, אז אני רוצה להגיע ל-get data, אז אני יכול לעשות slash, אני צריך לעשות home, שזה שם הקונטרולר, אני עושה slash get data, וכאן אני יכול לתת את המספר שלי, 5 נגיד, ונותן enter. קיבלתי 15 וקיבלתי את הלולאה של הלופ. אני רוצה לדבג את זה, אוקיי? אז נריץ את זה שוב בדיבאג, ונראה איך את כל ה-life cycle. מריץ. לא צריך באמת הדף, אני יכול פה את הדף לסגור. הולך לכאן, שם breakpoint בקונטרולר. אוקיי? הולך פה לדף, עושה refresh, מגיע פה ל-get ID, אני רואה 5. אוקיי, אחרי זה אפשר לדבר, ודיברתי על זה בכנס אחר, על כל האינטרנל, איך אפשר, מה שנקרא, לעשות פה מניפולציות לפני ואחרי הסיריליזציה, לבדוק ולידיישן, ערכי מקסימום, מינימום. הפרמוק הזה הוא כמו לגו, אפשר להתערב לפני ואחרי, הכל בילט אין, עושה את הפעולות של הביזנס לוג'יק, פה הייתי קורא לביזנס לוג'יק או לאוסף של ביזנס לוג'יק, אוסף את המידע, עובר אל הוויו, עובר אל הוויו, אני אלך פה ב-F11. מה שאתם תראו עכשיו שאני נכנס, אני נכנס למשהו שנקרא, אני אעשה לכם זום, אני נכנס למשהו שנקרא View Start. View Start זה קונספט קצת שונה מקונפיג, אני יכול בעצם, לפני שכל דף מתחיל, אני רוצה להתחיל כאילו את ה-Base Class שיש לו Property Layout, ואני אומר לו, תיקח את ה-Master Page, כן, יש לנו פה Master Page, ויש לנו Part של View שזה כמו User Control, אז אני מאתחל את המאסטר פייג' שתכף אני אראה לכם אותו, מאתחל את הטייטל, ועם F11 אני יכול לעבור, זה קוד רגיל שאני יכול פה לדבג אותו, וכמה דברים שצריך להיזהר. כי הרבה אנשים אומרים לי, שמע, חזרנו ל-ASP, זה ממש ASP, מה מיוחד פה? ASP היה גרוע, למה זה טוב? אז קודם כל זה מתקמפל, אוקיי? זה לא אינטרפטר. דבר שני, יש פה שינוי בארכיטקטורה, מה הכוונה? ב-ASP מה שהייתם עושים, הייתם עושים 3-tier. הייתם מגיעים קודם כל לדף, הייתם מגיעים ל-view, אני הגעתי קודם כל לקונטרולר. מה-view הייתם הולכים ל-BL ולדל. לא מה שעשיתי פה. פה הלכתי לקונטרולר, שאני אוהב לקרוא לו Web Service, טיפלתי בבקשה, אוקיי, או שהכנסתי אותה לדאטאבייס, או ששלפתי מידע חדש על סמך הבקשה, והעברתי את זה ל-view. מכאן אני יכול לרדת שוב לביאל, אבל לא עושים את זה. כאן התפקיד של הוויו זה לקחת את המידע, את כל המידע שאתה נותן לי בקלאס, ולכן אנחנו כבר לא קוראים לזה מודל, כמודל זה יותר יוזר, אוסף של יוזרים, פה אנחנו קוראים לזה ויו מודל. זה בעצם כל המידע שצריך להיות על הדף. ואם ניקח את הדוגמה של וואלה או של ויינד, אז פה בקלאס שאני אציר למעלה במקום אינט, יהיה הקולקשן של החדשות, הקולקשן של הפרסומות, כל פריט מידע, אני ארוז אותו במבנה של קלאס, שזה נקרא Strongly Type View Model, והתפקיד שלי פה של ה-View, זה רק לשפוך אותו לטאגים של HTML עם ID וקלאס, שה-CSS יוכל לתת לזה את ה-look and feel. זאת אומרת, התפקיד של ה-view זה, אני קורא לזה סוג של, לקחת מבנה מסוים של עץ, של קלאס, ולשפוך אותו במבנה אחר של HTML, כדי שה-CSS וה-JavaScript ייתנו את הלוגיקה. זה שינוי תפיסתי. זה אומר שעוד פעם, תמיד חוזרים אליי לשאלות, ובצדק, אז תכלס, איך עושים גריד? ואיך עושים גריד עם עיון, עם פייג'ינג, וזה, אני אראה. אבל כל מה שאתם תראו פה, זה שתי לולאות של טבלה בתוך טבלה. אתם לא תראו פה את הלוגיקה, כן.
פעם קראו לזה ספגטי.
אוקיי.
ספגטי חזק.
למה זה ספגטי? בוא נדבר על זה.
השילוב של HTML עם סוג של, קוד ביינד.
אין פה קוד ביינד. אין פה קוד ביינד.
אם מעצב מעביד להתאחת HTML.
כן.
אני לא יכול עכשיו להדביק אותו.
להפך, אתה הכי מהר מדביק אותו. כי מה הבן אדם מביא לך? הבן אדם נותן לך תבנית, כן? נעזוב רגע את הלולה, אחרי זה אני אדבר על הלולה. הוא נותן לך תבנית, כל מה שאתה צריך, הוא אומר לך, פה אני רוצה את הנאם, פה אני רוצה את הפסוורד, אתה שם את המשתנים, כן? שאתה הגדרת, אוקיי? ואיפה שיש דינמי, אתה פשוט מכניס את זה ללופ ושם את המשתנים. אוקיי, זאת אומרת, אם בתוך הפוריט שזה היה לי תבנית של, נגיד, רישיון נהיגה, אז היית רואה את התבנית שהוא שלח לי במייל, של הקטע הזה של הרישיון נהיגה, הייתי שם את התמונה, את השם, את הפסוורד, ונגמר הסיפור. אין פה לוגיקה. אין פה לוגיקה. עכשיו, יותר מזה, אנשים שעושים לי אפילו את הוויוליישן הקטן, נגיד, מקבלים ID, ועושים פה קוד שמעביר אותו ל-URL של פייסבוק, הכל צריך להתבצע בקונטרולר. הלוגיקה היא בקונטרולר. הקונטרולר מקבל הודעה, מאבד אותה, את כל העיבוד שצריך, כדי להביא לכאן דאטה שרק צריך לשפוך אותו בתוך ה-HTML. ובגלל שאין גם ווב סרבר פקדים, ה-HTML נורא ברור. הבעיה זה אצלנו בראש לעשות את ההפרדה ולהבין שהלוגיקה כבר תהיה בקליינט, ב-CSS וה-JavaScript. בוא נראה דוגמה. אוקיי? בוא נראה דוגמה עוד פעם של גריד. אז אני רוצה קודם כל להראות לכם את זה, עוד פעם, אין לי מניות בטלריק, ולכן אני תמיד אביא לכם דוגמה של טלריק ודוגמה של אופן סורס, אוקיי? טלריק סתם, פשוט נותנים לי דברים בחינם, אז יותר קל לי להכין דמוים. זה הפרמוק שנקרא Can Do UI, אוקיי? שימו לב, עוד פעם, אני אוהב להסתכל על הפרטים הקטנים. השטח של זה, לעומת ה.NET Control, זה פי שתיים יותר גדול, זה שליש, זה שני שליש. אבל זה רק קבוצה של פקדים אחד, וזה הכל, אוקיי? זאת אומרת, הם נותנים לזה המון המון משקל. למה? כי בעצם הם פורצים את גבולות ה.NET. הם באים ואומרים, אנחנו עושים פקדים HTML5, זה הבאזוורד היום, זה אפשר להשתמש בזה. לא מעניין אותי מה יש בשרת, רק תביא לי את המידע כמו שאני צריך, וזה עובד. אז הפרמוק מיועד גם לגרפים, גם למובייל וגם לווב, אבל אנחנו מתעסקים בווב, אז בואו נראה את זה בווב. אני מראה לכם את זה מהאתר שלהם, גם כולם יכולים להוריד את הדמו, ועוד פעם אני אראה לכם עוד מעט גם באופן סורס. אז בואו ניקח גריד, בואו נראה מה הייתי צריך לעשות בגריד. אוקיי, אתם רואים פה גריד, אני אעשה אפילו זום, שנייה, קונטרול פלוס, שיהיה יותר יפה ומעניין, ואם אני עושה פה זום, ונגיד אני רוצה לקחת תא אחת ולעשות חיפוש, אני עושה דרג אנד דרופ, ויש לי פה כאלה דברים, יש לי גם פייג'ינג, אסיכרוני, כמעט כל פיצ'ר שאתם רוצים יש פה, יש פה גם היררכי טייבלס, אוקיי? ואתם רואים פה היררכי עם פייג'ינג פנימי, כלומר, יש להם גם מה שנקרא סקינים, אוקיי? הנה סקין של מטרו, סילבר, אוקיי? שימו לב גם את המהירות שזה עובד. ועכשיו בואו נראה מה יקרה אם אני אוריד את ה-CSS. אוקיי? אני עושה Disable CSS. זה הטבלה שלי. זה הכל. זה מה שאתם רואים. זה הדמו. עכשיו אני שואל אתכם, סתכלו על ה-HTML הזה, לא על ה-Documentation, עד לפה. מכאן עד לכאן, אוקיי? ותדמיינו את הקוד ברייזור. כמה מסובך הוא יכול להיות? אין פה סיבוך. עכשיו, אנשים בהתחלה נכנסים לאקסטאזה, אני לא רואה את זה פה, אבל בסדר. אבל אומרים, וואו, חיים שלנו פשוטים. אז גם זה קצת השכלתי, ויש לי את המשפט הבא. הגבינה זזה והסיבוכיות זזה. הסיבוכיות פשוט זזה למקום המתאים שלה. היא זזה לקליינט סייד, אבל הקליינט סייד מסובך. זה לא שהג'אווה סקריפט נהיה פשוט, וזה לא שזה פשוט לעשות CSS. אל תטעו, אני לא רוצה להטעות אתכם. אבל פשוט שמתי את זה במקום המתאים. כשאתם עטפתם את זה ב-DLL, עשיתם ויאוליישן ארכיטקטוני, והצמדתם את זה למשהו שלא צריך להצמיד אותו. ואז מה קורה? שבחברות ובארגונים גדולים, שרוצים לקחת את הפקדים החדשים בדוטנט 4 ועוד מצא 4.5, אבל השרת שלהם רץ על 2.0. והוא אומר לי, הלוואי שהייתי יכול לשדרג, אבל אני לא יכול, יש לי IT שלא נותן לי. והוא לא יכול לשים את הפקדים החדשים כי הם ארוזים ב-DLL. לעומת זה פה זה סקריט. קח את ה-CSS, גם כשאתם עושים דאונלוד, כל מה שאתם מקבלים זה CSS ו-JavaScript. ומה הם אומרים לכם? הם באים ואומרים לכם את הדבר הבא, בואו נחזיר את ה-CSS. הם אומרים לכם, אם אני מסתכל על הקוד, שימו לב על הקוד, אני אעשה זום שתוכלו לראות את זה בענק. הם אומרים, תרנדרו את הטבלה, עוד פעם, זה לא דוגמה להיררכית, אבל בהיררכית זה בערך אותו דבר. תשימו פה, כדי שתעזרו לנו, מה שנקרא HTML5 Data Attribute, זה תמיד מתחיל בדאטה מקף, זה חוקי ב-HTML5, בגרסאות יותר נמוכות זה אמנם לא חוקי, אבל זה לא יעשה violation. אוקיי? ושימו למעלה, תקראו לזה ID שנוכל לתפוס את זה, אוקיי? ID שנוכל לתפוס את זה ולקרוא לזה גריד, ואז ב-jQuery אני אהפוך את זה לגריד. כלומר, מי שהולך לעבוד פה קשה זה ה-JavaScript. זה בעצם פקד, אני קורא לו, זה פקד ב-JavaScript. וב-JavaScript שם כן נחזור לאיבנטים ויהיה אירועים ותוכלו לעשות איבנטים. אותו דבר, רק עברנו ל-JavaScript. עכשיו, כאלה שלא אוהבים JavaScript הולכים להזיע, לסבול, הכל בסדר, ואני מבין אותם, גם אני כזה. אבל זה הדרך הנכונה, כי אחרי זה הם עושים קאפלינג לגרסת ה.NET, וכל פעם שהם ירצו פקדים חדשים או משהו חדש, הם יצחו לשדרג את כל האתר, ובבנקים, בארגונים גדולים, אי אפשר לשדרג. יש הרבה אתרים שעדיין תקועים ב.NET 2. אני בא להם קומות, אני עדיין רואה XP. לא יעזור, אי אפשר לשדרג כל כך מהר את הדברים, ופה אני עושה הפרדה. עכשיו, גם בבחינת ביצועים יש פה יתרון אדיר, כי הג'אבסקריפט הזה, הקנדו גריד, זה בקש. הגריד, התכנות של הגריד לא משתנה. אתה שם שני סקריפטים במאסטר פייג', אוקיי? והם בקש. ואם אתה רוצה יותר אקסטרים, אתה לוקח אותם מה-CDN, אתה לוקח אותם מאיזשהו גלובל דומיין, שאם האתר הזה או הטכנולוגיה הזאת היא מפורסמת, אז כנראה שנכנסת ל-Ynet או ל-Wala, כנראה גם הם משתמשים בזה, ואז לא צריך בכלל להביא את זה, זה כבר בקש מאתר אחר, אוקיי? זה מה שנקרא CDN. והקוד היחידי שאתה מוסיף, כאילו דינמית, זה את שני השורות האלה. אוקיי? כלומר, עוברים לפקדי JavaScript. עשו את זה גם קודם, רק קודם עטפו את זה ב.NET. אוקיי? ואז חוללו את זה בתוך הדף. ואז הדף היה כבד, הדף היה רק בפוסט, וזה לא היה בקש. עכשיו, למי שסובל, ויש כאלה שסובלים, אז טלריק הולכים איתכם, ומביאים לכם גרסת MVC. אוקיי? בואו נלך אחורה, נראה לכם את גרסת ה-MVC. למה אני אלך...
זה לא בג'אבה סקריפט,
ה-MVC? לא, עובד אותו דבר, אני אפתח את הדמו ואני אראה. אז זה בדיוק מה שאני הולך להראות, רק תן לי לפתוח את זה. שנייה. גרסת ה-MVC זה פשוט, מי שרוצה שהחיים שלו יהיה יותר קלים, ושברייזר הוא יקבל אינטליסנס, ויקבל הלפים, ושהוא ירגיש שהוא בסביבה דוטנט מוכרת ואוהבת, אז הוא יכול לעבוד עם משהו שאנחנו קוראים לזה הלפרים. ושוב, אני אגיד לכם לפי דעתי את היתרונות ואת החסרונות, רק שזה יעלה, שנייה. אוקיי, אז בואו נסתכל קודם כל על ה-view. אני הולך פה ל-view שלי, שנייה רגע, web, grid, לא פה, ו-controllerים, view. שמו את זה כאן, רייזור, גריד, ניקח את אינדקס. מה אתם רואים כאן? כאן אתם רואים עבודה עם מה שאנחנו קוראים הלפרים, ותכף אני אסביר למה לא קוראים לזה פקדים, ואז אתם רואים HTML, can do, grid, הגעתי לפקד, נתתי לו במתודה את המודל שלי, ואז התחלתי להיות יותר ספציפי, אני רוצה שיקרא לזה grid, זאת אומרת שיהיה לזה ID grid, אני מגדיר את הקולומים, אני מגדיר שהוא יתמך בגרופינג, בפייג'ינג, במיון, בסקרולרים, בפילטר, אני נותן את כל התכונות שאני רוצה, ואני מחבר אותו לאיזשהו מקור מידע אסיכרוני, אוקיי, זה ייצור איזשהו URL, שתכף אני אראה לכם, שמשם הוא הולך ומביא את המידע בג'ייסון. הדיפולט זה ג'ייסון. עכשיו, מה רע בזה? קודם כל, למי שבאמת קצת חלש בג'אבסקריפט ויותר נוח לכתוב ככה, בסדר, סבבה. למה אני אישית חושב שצריך כן להתעקש לכתוב את זה, מה שנקרא בגישה הקודמת? כי זה עושה צמידות לגרסה .NET. פה אתה עובד עם איזשהו DLL, אוקיי? שהוא חתום גרסה, אוקיי? שכל מה שהוא עושה זה לקל עליך לכתוב HTML וJavaScript. אני חושב שהתיווך הזה פה מיותר. זה לא עוד רמת אבסטרקציה שנותנת לך יותר, אני חושב שהיא להפך, היא מגבילה אותך, אוקיי? ובמקום הקוד הזה, כדי לא להפחיד לכם, אני אראה לכם את הקוד האלטרנטיבי, הקוד האלטרנטיבי נראה ככה. שנייה, קוד האלטרנטיבי, לא, נביא את זה מהווב. שנייה. גריד. נעשה פה view source. לא זה. שנייה, אז זה לא זה. נלך לפה, למובייל, launch demo. נו, הלך לי האינטרנט. אוקיי, עובד, שנייה. נלחץ שוב על גריד. נעשה פה view source, בואו נראה אם הוא נותן לי את זה כאן, זה לא הסורס שאני רוצה להראות לכם. הנה, זה הקוד האלטרנטיבי. אוקיי, אתם רואים? מה שאתם רואים כאן, שוב, אתם רואים jQuery שאני תופס, עושה סלקטור, אומר לו פקד גריד, מכריז על הקולומים, מכריז על הדאטה סורס, בסך הכל אתם תראו דמיון רב, ואני אומר דמיון רב, ממש אותו דבר, ניסו לשמר, רק כשאתם תכתבו את זה נקי ב-HTML, אתם לא עושים boundary ל-.NET. אתם אומרים, אני יכול לרוץ על כל שרת, ולא שאני רוצה שתעברו שרתים, זה לא הכוונה, אבל השרתים כל הזמן עולה גרסה, מ-.NET 4.5 ל-5 ל-6. למה אני צריך לכתוב משהו שעובד עם פקד שמוגבל לגרסה, ואחרי זה בעיה לשדרג? למה אני צריך להיכנס פה לעוד עבודה, רק בגלל שאני לא רוצה לכתוב משהו סטטי, שימו לב, זה אומר שצד שרת עובד. זה מחולל קוד, נכון? שאפשר לנסות בכוח להכניס אותו לקש. אבל אם מסתכלים על הקוד הזה, זה קוד סטטי. הוא יכול להיות ב-JavaScript file. ואז אם הוא ב-JavaScript file, אבל אני קורא לו, זה בקש. אז... מה? יהיה כתוב לך data source ואת ה-URL. זה אותו דבר. אבל זה יהיה בפייל. ואם זה בפייל, זה אומר שאתה מביא אותו בגט. אם אתה מביא אותו בגט, הוא בקש. לעומת זה, מה שראית קודם, זה אומר שהשרת מרנדר משהו. עכשיו, נכון שאת הרינדור שלו, שנייה, בוא נחזור לשרת, נכון שאת הרינדור שלו, אתה יכול לשים את כל הפקד הזה בקש, מה שנקרא קש שרת, אבל זה אומר שזה הולך, נותן היט בשרת, נותן היט ב-IIS, ואז מוציא את זה מהקש. זה גם סוג של עבודה, הרבה פחות, אבל מוציא את זה מהקש. למה? ככה זה כבר בקש כל הזמן, זה אפילו לא עושה היט.
אפשר לשאול?
כן.
הרינדר עצמו, חלק, המנוע עצמו, הוא בעצם יושב ב-.NET עצמו?
כן. כן.
ובאיזה גרסה ה-.NET צריך שהשרת יתקוף בשביל
הרצון? ה-MVC זה, מה שיפה בו, בכלל, מייקרוסופט עוברים מהתקנות מאוד מורכבות, בניוגט אתה יכול ממש להוריד אותו, זה תוספת קטנה, תכף אני אסביר איך זה מתחיל לעבוד, אבל אתה יכול על שרת רגיל, לעשות דיפלוימנט, השרת גרסה 4, לעשות דיפלוימנט של MVC, גם אם זה לא מותקן, על ידי הוספת ה-DLLים, ולהגיד להם שיעשה קופי, מה שנקרא, או קליק ימיני, יש מה שנקרא, תביא את כל הדיפנדנסי. זאת אומרת, הדיפלוימנט מאוד פשוט, לא מסובך. אוקיי? אם תרצה. גרסה 4, ועוד מעט יוצא גם 4.5, אבל היופי שאני הולך להריץ לך פה MVC 4 על דוטנט 4, שזה כאילו שצריך להיות דוטנט 4.5. זה בניוגט, אני מוריד ומוסיף את הדברים. אוקיי, בואו נתקדם. זה לא לוגיקה, זה פקד. עכשיו, אתה גם לא מסתיר את הכל. מה שבעצם WebForm עשו, פשוט רינדרו לך את ה-HTML, שמו לך את ה-JavaScript בתוך הדף embedded ולא בסקריפטים חיצוניים, ואם שמו לך את זה בסקריפט חיצוני, השיטה של מייקרוסופט הייתה להרוז את זה ב-DLL, שאז זה הולך ל-AXD עם איזשהו טוקן, צריך להוציא את זה מתוך ה-DLL, שזה פעולה יותר כבדה, לעומת לעבוד נייטיב, כמו שכולם עובדים. פשוט לשים את זה בקש בצורה נכונה, אוקיי? בסופו של דבר, זה היה הביקורת המאוד קשה של המומחה HTTP, בניית אתרים, על הפלטפורמה הזאת שנקרא ASP, WebForm. ואני חושב שמייקרוסופט עשו את השינוי, תפסו את זה לפני שהם מאבדים את המומנטום, ואני חושב שבאמת היום הכי נכון לפתח MVC, ועם מי שאני עובד איתו, לוקח לו זמן התרגלות, כמו כל דבר בחיים, אבל הוא לא חוזר אחורה. הוא לא אומר, שמה חסר לי הדיזיינר. אוקיי? ברגע שהוא חושב, הוא בא ואומר, בסדר, אני עושה את ההפרדה. רוב האנשים גם, מה שהם עושים, במקום לפתח הרבה JavaScript, פשוט לוקחים פקדים כאלה, ואז הם מתמקדים בלהביא את המידע ב-JSON או ב-OData, ובזה נגמר הסיפור. זה אומר שגם במקומות מסוימים אני לוקח אנשים שמפתחים server side, הם לא מומחי HTTP ולא מומחי web, הם פשוט דואגים לבנות את ה-web services כמו שצריך, ואנשי הקליינט, ה-HTML, CSS ו-JavaScript, עושים את זה והם אפילו לא יודעים שזה .NET. זאת אומרת, סוף כל סוף יש הפרדה, ויש כאלה שאפילו מוציאים את הפיתוח של הקליינט, שהוא עבודה שחורה ולא כל כך נעימה, אפילו לאודו, או שולחים להם עיצוב, יש אתרים שאתה שולח להם PSD, מחזירים לך HTML לכל הבראוזרים, ב-$100 למסך. אוקיי? הרעיון זה להתמקד בשרת, ששם יש את הלוגיקה.
סליחה, אתה הולך להראות את הקשר עם
הפייג'ינג סורטינג? כן, אוקיי, אז בואו נראה מה זה עשה. אגב, אני הולך להראות לכם היום כל מיני סוגים של גרידים, אז בואו נראה את הקוד. אוקיי, הצורה ש... ופה אני אראה לכם את ה-MVC, כי אני רוצה להתמקד בצד השרת. אז הצורה שזה עובד, זה ילך לכאן. מה בעצם קורה כאן? הוא אומר שהקונטרולר נקרא גריד, האקשן, המתודה נקראת product read. אם אני הולך למתודה, אני משתמש ב-resharper, אז הוא היה אמור ללחוץ ולהביא לי, והנה הוא מביא לי את הדבר הלא נכון. אז שנייה, אז אני אלך פה. אז אני הולך לקונטרולר, אני הולך לגריד, ושנייה, אני צריך למצוא את זה. הייתי בבייסיק, איפה הבייסיק? איפה סידרתי את זה? היררכי. אוקיי, אלה שתי המתודות, ותכף אני שמתי גם breakpoint. אז אני מביא את האימפלוי, אוקיי? מה שמיוחד פה שטלריק נותנים לנו, הם כולם מתיישרים לנושא של sorting ו-paging לפרוטוקול שנקרא OData. פרוטוקול OData זה אומר שב-URL אני יכול להשתמש בסקיפ, בטופ, בפילטר, אני יכול כאילו לשלוח סוג של SQL מאוד מאוד פשוט, ואז אני אומר לו על המקור מידע תביא לי את ה10 רשומות מ-0 עד 1 או מ-100 עד 110, זה פרוטוקול שהופך לסוג של סטנדרטי שגם המובייל משתמש בו, ו-OData תופס, ולכן הם החליטו ליישר פה קו ולעבוד OData. כלומר, שבצד השרת, אם אתה תיקח, למשל, WCF Data Service, או תיקח את MVC 4 שיודע לחשוף iCurable, אתה מקבל את ה-OData בחינם, אוקיי? שיודע כבר לעשות את הפייג'ינג, את הסורטינג. ומה שהם רק עושים ומקלים, וזה הפטנט שלהם, הם אומרים, בעצם, מה ההודעה ב.NET שאתה צריך להעביר לי? ההודעה שאתה צריך להעביר לי, אם אני נכנס פה לקלאס הזה, F12, אתה צריך להעביר לי את הפייג', כמה דפים, את גודל הפייג', האם אתה רוצה לעשות סורט, פילטר, זאת אומרת, הקלאס הזה בעצם יודע לקחת את הסטרינג
של ה-O-Data, להמיר אותו לקלאס שזה המסר שלי, ואז הם גם יודעים לעשות את הפעולה בהתאם. מה זה הפעולה בהתאם? שנייה, למי שלא יודע מה זה O-Data, אני שנייה רק אדגים.
O-Data, מי בירקה בא עם זה? מייקרוסופט?
כן, אבל היא שמה את זה באורג, וזה מתחיל להיות סוג של תקן שמתחיל לתפוס. כמובן שאפשר עדיין להתווכח על זה, אבל כבר די מיישרים לזה קו. עוד פעם, אתה רוצה לראות כמה, תלך לגוגל טרנד, תעשה O-Data, תראה כמה זה תופס. אני אדגים את זה רגע. אני מדגים את זה פה באיזשהו קליינט שבניתי, אבל נגיד פה אני מושך את ה-O-Data דווקא מ-WCF Data Service, כי אני יותר רוצה להדגים לכם את ה-O-Data. O-Data, רק כדי להראות לכם שינוי תפיסה, לא חושף WSDL. הוא חושף מה שנקרא Metadata. זאת אומרת, במקום להתמקד באופריישן, במתודות של ה-Web Service, הוא אומר, אין מתודות, אתה תקבל סכמה של דאטה, הנה פה הבאתי את המטה-דאטה, אני אראה לכם את זה בצורה של עץ, מזכיר מאוד את ה-Entity Framework, אבל עוד פעם, זה כללי, זה סטנדרטי, זאת אומרת, הוא מראה לי פה את הישויות ואת הקשרים ביניהם, זה המטה-דאטה, זה התחליף ל-WSDL, ועל סמך זה פה בניתי לי פשוט IntelliSense. אז למשל, חשפתי את ה-Northwind Database, מי שמכיר, ויש שם employees ו-order. ואני רוצה להגיד לו, תן לי את החמישה employees הראשונים, ותביא לי את המידע, לא רק עם employees, עם כל ההזמנות של ה-employees, עם כל ה-order של ה-employees, אני יכול להעביר את זה ב-URL אחד פשוט. אני אומר employees, אוקיי? וכאן אני בא ורוצה לבנות איזשהו שאילתה, אז אני עושה filter, אוקיי? אני רוצה לעשות עכשיו, איפה ה-IntelliSense הזה יודע לעבוד? כי הוא מסתכל על המטה-דאטה, הוא מסתכל על הסכמה שהסרוויס הזה חושף, ואז אני אומר לו, employee ID, גדול מ, נגיד, 4, and אני רוצה expand, שזה כמו include, תביא לי גם את כל ה-orders של ה-employees.
הטול הזה זה טול ששייך ל-O-Data?
לא, זה טול שאני כתבתי בשבילי, ככה אני לומד את הטכנולוגיה הכי טוב. כשאתה כותב כלים בעצמך, אז אתה פרפקט בטכנולוגיה, אוקיי? ועכשיו שאני עושה go, מה שאני רציתי להראות לך שבעצם על ה-URL אתה יכול להעביר שאילתה. עכשיו, אם אני אראה לך את זה פה בכלי שלי, ותכף אני אקח את זה לבראוזר, כדי להראות לך שאין פה עבודה בעיניים, הוא הולך, מביא מידע, זה די הרבה מידע, כי הוא מביא את ה-employees ואת כל ההזמנות של ה-employees, אז זה לוקח לו טיפה זמן. והנה הוא הביא את המידע. אם אתה רוצה לראות את זה בבראוזר, אז אני אפתח לך את זה פה בבראוזר רגיל. אני אעשה זום, שתראה שאני הולך פה ל-service.org, Northwind, זה ה-SVC, ה-WCF, וכאן זה מה שכתבתי. ועכשיו הבראוזר הולך ומביא את הדאטה, ואני אקבל בפורמט שנקרא Atom Pub, פורמט XML של RSS, שימו לב, במקום SOAP, במקום פרוטוקולים הרבה יותר מורכבים, חזרנו אחורה לפרוטוקולים הרבה יותר פשוטים, שהרבה יותר קל לעשות בהם מניפולציה, וקיבלתי את הנתונים. הוא חושב שזה RSS, אז הוא מראה לי את זה ככה, אבל אם אני מראה לך את התשובה בכלי הקודם, אתה רואה ש... שנייה. אפשר גם להחזיר את זה בג'ייסון, ויש גם כאלה שיודעים גם לתמוך בבינארי. יש פה הרבה משחקים שאפשר, אבל הנה מה שהוא החזיר. אוקיי, זה כל המידע שהוא החזיר.
על השאילתה, ומי ביצע? איפה הקוד שמבצע את השאילתה?
אוקיי, אז מייקרוסופט נותנת לך סרוויס שיודע לפרק את ה-URL הזה ולהביא לך את המידע. אוקיי, עכשיו אתה יכול גם לכתוב פרוביידר משלך, אבל יש, אני רגע לא מתמקד בצד השרת. אוקיי, כי אני מדבר בכלל על זה שהפקדים של JavaScript עכשיו, כדי לעשות לך פייג'ינג, סורטינג, הולכים לפרוטוקול סטנדרטי, כדי שלא כל אחד יפתח את הפייג'ינג סורטינג בעצמו ויכתוב מתודות בעצמו, מתיישרים לאיזשהו פרוטוקול. כלומר, שאני אכתוב את השרת שעוד לא הראיתי לך, תכף אני אראה לך, שתומך ב-O-Data, אתה תוכל או לקחת פקד של טלריק, או לקחת פקד של אינפרוג'יסטיק, והפייג'ינג והסורטינג יעבדו לך אותו דבר. כי בעצם שניהם יעשו לך את הדברים האלה. כלומר, אתה תכתוב, אני רוצה employees, top 10, או skip 100, ועכשיו תיקח לי top 10. אוקיי? ככה אתה תעשה את הפייג'ינג.
אבל מי מממש את זה בסרוויס?
אז אני אומר, זה נקרא WCF Data Service שלא הראיתי, ואני הולך להראות את זה על MVC, שנייה. אוקיי? אז מי מממש את זה? בצד השרת. אז בוא נראה את הדוגמה שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה שלנו, הראיתי לכם את הקלאס הזה, שבעצם הקלאס הזה מפרק את ה-O-Data, עוד פעם, זה רק מראייה של גריד, של פייג'ינג, סורטינג, כל הדברים שאני צריך, מפרק את זה לקלאס.NET, אוקיי? זה בעצם הבקשה שהוא צריך להתמודד איתה, אוקיי? ואז הוא בא ועושה פעולה מאוד פשוטה. הוא אומר, get employees DTO, ובכוונה זה ארוז פה במתודה. אם תשתמשו פה בכל טכנולוגיה שאתם רוצים, אין הייפרנט, entity framework, תלכו מצידי עם דאטה רידר ותמלאו את האובייקטים בעצמכם, זה לא רלוונטי. מה שאתם מחזירים לי כאן, אתם מחזירים לי, אם אני שם פה דוגמה, אתם מחזירים לי I-Enumerable Employees View Model. זאת אומרת, אתם מחזירים לי אוסף של קלאסים רגילים, ומה שפה טלריק עשו לעזרה, הם יודעים לפרק את זה ולקחת רק את הפייג' הנכון או למיין אותו נכון. זה בעצם הדבר שהם נותנים לנו מדאטה סורס, כאילו למה שביקשתי פה מה-O-Data. זה מה שהם עושים, ואני מחזיר את זה בג'ייסון. זה כל השורות קוד. זאת אומרת, שוב, ה-Get Employees DTO, זה העבודה שלכם. אני עוד לא הראיתי את הדל, אבל זה כאילו הדל שלכם. זה ה-Helper Class של טלריק, עוד פעם, ויש כל מיני שיטות לעשות את זה, שאומר, ביקשת ממני את המאה רשומות הראשונות, וביקשת שאני אמיין אותם לפי ה-ABCD או לפי NAM, וביקשת ממני לקבץ אותם לפי פרייס, הוא יהפוך את זה לפורמט המתאים, ואני אקבל את זה בג'ייסון. אוקיי? שזה יעשה את זה? כן, אבל פה זה משהו היררכי לפקד גריד. כן, אפשר גם לעשות את זה iCurable, תכף אני אראה דוגמה אחרת. אם אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו רואים שאני גם יכול פה לעשות ווירים, או בעצם פה אני רוצה להוציא את כל האורדר של אותו אימפלואיז, אז אני מקבל אימפלואיז איי-די, אני חייב לקבל, ושוב אני מקבל את בקשת הפייג'ינג, הסורטינג, כל מה שהגריד רוצה לשלוח. שימו לב, אבל אני לא מחובר לגריד ספציפי, זה בקשה סטנדרטית, שלא משנה עם איזה פקד ג'אווה סקריפט אתה עובד, הוא צריך לדעת לשלוח את הבקשה הזאת ב-O-Data, ואז אני בא ואומר, תן לי בבקשה מתוך ה-Get Order DTO, רק את אלה של ה-Order שהם שייכים ל-Employees ID שווה Employees ID, תערוז לי את זה בבקשה ב-O-Data, ושלח את זה. אוקיי? כן. שאלה? כן. לא, הוא יכול לעבוד חכם שבונה לינק ומחזיר את זה בפעם אחת. זאת אומרת, הוא לא חייב לשלוף את המיליון רשומות ואז להחזיר לך 10. הם לא טמבלים. זאת אומרת, אני יכול להתכנס לקוד. לא, הם כתבו את הקוד. הנה. אז פה, בוא נראה מה הם עשו. אז פה הם מרימים Entity Framework. הם עובדים עם Data Load Option, שפה בדיוק הם מכניסים את מה שאמרתי. אני לא רוצה ללמד ספציפית את הקוד של טלריק. אני לא חושב שזה המהות. תכף אני אראה Entity Framework. אבל הם עושים את זה חכם, עם load option ו-load width, הם עושים את זה חכם.
אבל הנה העניין, אתה נותן תלות בטכנולוגיות אחרות או בקומפוננטות, נגיד אני רוצה את הקומפוננטה שלי, אתה אומר שאני...
הנה, מעולה.
אני צריך אודיו, שתראה שבזה צריך...
לא, אז לא, בוא,
שנייה. אבל אם אני רוצה שליטה פה על מה שקורה...
אתה מעלה לי להנחתה, ובוא ניקח open source. בוא ניקח open source, אחד ה-open sourceים הגדולים ביותר, שנקרא JQ Grid. אוקיי? מי שלא מכיר, נעים להכיר. זה אחד האופן סורסים הגרידים הכי מפורסמים שיש, הוא באמת קטלני, ואם אתה תיקח ותנסה עכשיו לזרוק את הטלריק, ותנסה לעבוד איתו, הוא בא ואומר לך, שמע, אני לא יודע אם אתה עובד עם PHP, MVC או כל טכנולוגיה, זה לא מעניין אותי, אתה רק צריך להגיד לי, אם אתה הולך לשלוח לי את הנתונים ב-XML דאטה, אם אתה הולך לשלוח לי אותם ב-JSON, ושימו לב, הקוד שהיה קודם שולח ב-JSON, אז מבחינתו הוא יעבוד, כולל הפייג'ינג, כולל הסורטינג, כולל הכל. אם אתה רוצה, אתה יכול גם לשלוח לי את זה במערך. היום הגרידים כבר מתאימים את עצמם ל-HTML5 מלא, שהם יכולים גם לעבוד מה-local storage. מי שיודע, ב-HTML5 אפשר לשים דאטאבייס לוקלי. אוקיי, יש איזה יתרונות, יש איזה חסרונות, לא ניכנס לזה. אבל הרעיון, הניתוק מהשרת. יותר מזה, אם אתה רוצה באמת לפתח את זה כמו שצריך, אני בא וטוען, תתחיל לפתח את הסרוויסים כבר לפי האפיון. עוד לפני שסגור ה-UI אם זה יהיה גריד X או גריד Y, כלומר, השרת באמת לא צריך לדעת להכיר את הקומפוננט. הוא צריך להגיד, אני חושף ג'ייסון של אימפלויז, או אימפלויז היררכי עם האורדר. רק תן לי את הפרמטרים, אתה לא צריך לדעת איך אני עושה את המיון, איך אני עושה את הסורטינג. זה מה שנקרא, אתה מנותק ממני. אתה לא צריך לדעת. אתה רק צריך לשלוח לי את הבקשה המתאימה, אני אשלח לך את הדאטה המתאים.
אם אתה אומר שהמיון יתבצע, אני לא יודע איך ברמת השרת, הוא יתבצע ברמת הקליינט?
לא, אמרתי שהקליינט שולח הודעות סטנדרטיות, פורמט סטנדרטי, שאומר לי, תן לי את המידע ממוין. אוקיי? בהנחה שאתה רוצה למיין אותו בצד השרת. יש כאלה שגם יודעים למיין אותו בצד הקליינט. יש פעמים שאתה רוצה גם וגם. אבל תן לי את המידע ממוין, תן לי את הטופ 10 מתוך 1,000. זה הפרמטרים שאתה נהיה. אתה לא יודע איך אני מממש את זה. זה לא עניינך, ואם אני אשנה את המימוש, אסור ששום דבר ייפגע בצד הקליינט. אוקיי? כלומר, במילים פשוטות, אני חושף לך סרוויס, שמה שאנחנו צריכים לדאוג שההודעה תהיה סטנדרטית, כדי שהיא תוכל לשרת כמה שיותר גרידים, אוקיי? ולכן אנחנו משתמשים ב-O-Data, ועוד פעם, יש גם בעיות ב-O-Data. אני לא אומר שאין בעיות, אבל זה מה שמנסים לעשות, אחידות, אוקיי? וככה זה עובד. גם פה, אם אני אוריד לך, רק שתראה שכל הגריד הזה, הוא בסופו של דבר, הוא client side, אם אני אוריד לך פה את ה-CSS, זה מה שאתה רואה. זה מה שהשרת רינדר. כן, שאלות.
לגבי SEO, מה שזה קורה בקליינט, JavaScript.
אז זה פוגע ב-SEO. יש, אבל המנועים, תכף אני אדבר על זה ביותר מאוחר, אני אראה שכבר, איך אפשר לתקן את זה, או איך משפרים את הנושא. כן.
חברה שמכתבת לעצמה את הרכיבים, לעשות שימוש בקריאה ל-API,
כן.
ולחשוף את זה בעצם לעולם החיצוני,
כן.
אין פה איזשהו חיסרון ברמת הסקיוריטי, ודבר שני, אתה גם באיזשהו מקום חושף את המבנה הטבלאי שלך, גם זה משהו שלא, בדרך כלל לא היית חושף.
אתה לא חושף את המבנה הטבלאי שלך, אתה חושף איזה מידע אתה רוצה לחשוף לעולם. כשאתה עושה אתר, אוקיי? בהנחה שהוא אנונימוס, אוקיי? אתה בעצם חשפת את המידע. זה שחשפת אותו בתוך HTML, אז אני אגיד לך דוגמה. היום לבנקים אסור לחשוף ווב סרוויסים, אוקיי? אז מה כולם עושים? עושים קרולרים על האתר שלהם, אומרים לך, תן לי את השם ואת הסיסמה, למשל, אתה רוצה, אני רוצה מה שעשות prediction על התזרים מזומנים, אוקיי? אומרים, תן לי את השם ואת הסיסמה, אני נותן לו, כי זה השירות שאני יודע שהוא אמין, 100 שנה בשוק, הוא הולך, עושה פרסר על האתר של הבנק שלי, וקורא משם את הנתונים. ככה אתה רוצה שיעבדו? הרי זה מידע שבמילא, אם אני גלשתי וראיתי את זה בדף, כן? אני יודע להוציא את המידע. אז באים ואומרים, להפך, אם אתה רוצה לבנות מערכת שהיא מולטי-דיווייס, ואתם צריכים לזכור שהדסקטופ אפליקיישון הולך ויורד, לא הולך ועולה, אז היום אתה עושה משהו, אתה צריך לחשוב על דסקטופ אפליקיישן, אתה צריך לחשוב על טאבלטים, אתה צריך לחשוב על מובייל, ותזכור את המשפט מפתח, אתה לא יודע מה יהיה מחר. אז כדי לעשות הפרדות, אתה בא ואומר, אני חושף לכם את המידע שהדפים, שהחלטתם שאתם רוצים שהוא יהיה פאבליק, שהחלטתם שהיוזר יראו, אבל אני לא אומר לכם איך ייראה הדף. איך ייראה הדף, תכניס את זה בסוף לאיזשהו תבנית HTML, שגם זה אני אראה לכם הולך ונעלם, אבל זה הפאנץ' בסוף. ה-CSS יעשה את העימוד, ה-JavaScript יעשה את המשחקים של הלוגיקה של הצד הקליינט. למעשה, אם אתם מסתכלים מה קורה פה, ומנסים להכניס את זה לתבניות, מ-Thin Client, מדפים מאוד פשוטים, אנחנו עוברים ל-Smart Client. מה זה ה-HTML5 הזה? HTML5 בא ואומר, אני מרחיב את הגבולות, עכשיו אתה יכול לעשות drag and drop, עכשיו יש לך storage, offline storage. למעשה אתה כותב smart client application, מי שלוקח את זה לאקסטרים. אוקיי? ושכתבנו WPF application, עבדנו מול ווב סרוויסים שרק הביאו מידע. לא הביאו לנו HTML, לא הביאו לנו מידע עם זמל, ואז שמנו את הזמל. אוקיי? את זה עשינו בצד הקליינט. זה גם מבחינת עלויות יותר זול, כשאנחנו מדברים על אתרים שהם עמוסים בהיטים, ואתם הולכים לשלם על כל היט, אוקיי? אתה רוצה להביא רק את המידע שמשתנה, גם לא להביא כל פעם את אותו מידע. אוקיי? ואז המחשבים נהיים יותר חזקים, הטלפונים S3 כבר 4 ליבות, לרנדר JavaScript ו-CSS זה קטן עליו, לשם המגמה הולכת לפי דעתי. אוקיי? אבל זה אומר שעוד פעם, אם אני חברת פרויקטים, סתם דוגמה איך אני חושב, היום אני מסמיך אנשים, אני קורא להם תכנתי JavaScript HTML. אוקיי? הם מבחינתי, הם קודם כל מתמחים באזור הזה, ויש תכנתים שהם תכנתי .NET. הם לא חייבים היום להיות שני הדברים האלה, ביחד. להפך, הנושא כל כך מסובך שאני עושה הפרדה. אוקיי? כי להתחיל .NET, אז אתה מתחיל מכל ההיסטוריה של ה.NET, זה מומחיות אחת. צד הקליינט, זה מומחיות שנייה, אוקיי? בואו נראה עוד דברים. בואו נסתכל קצת. שנייה. לפני שנצא להפסקה, הנה עוד דקה הפסקה, שנייה. אז בעצם האתגרים שאני רוצה לעמוד עליהם בחלק השני של ההרצאה, אני רוצה לראות שיש לי פתרון למובייל. אתר היום שלא ייתן פתרון למובייל ולטאבלט עושה חטא. זה אומר שהיום זה 20-30% מהגולשים שלו שקבלו מענה שנסו באייפון או בטלפון לגלוש לאתר, עשו זום אין, זום אאוט, תנסו איכשהו לקרוא משהו, וזה אומר שהוא לא נותן להם פתרון, ולתת פתרון זה אומר שצריך לתמוך במערכת מולטיביו, כמו שעשינו גם בשפות, אוקיי? אנחנו כן רוצים להכניס לאט נושא של טסטים אוטומטיים, כי טסטים אוטומטיים משפר את איכות הקוד. עכשיו, אנשים לא מבילים את המילה איכות הקוד. איכות הקוד, כדי לשים את זה חזק, אני אגיד את הדבר הבא. יש לי אפליקציה A, נגיד שנכתבה בוויבפון, ויש לי אפליקציה שנכתבה ב-MVC. הם עושים אותו דבר, הם נראים אותו דבר, הם עוברים את אותם טסטים. אבל איכות הקוד אומר איזה אתר ישרוד לאורך זמן. אני כהן שיש חלקים זזים, מה שנקרא עייפות הקוד, זה אם משנה לך את המערכת הפעלה, זה אם יש לך דרישות שהלקוח רוצה לשדרג דברים, לשנות דברים, זה אם חשיבה ליותר יוזרים, scale out, יש המון המון פרמטרים שקוראים לנו לאורך חיי המוצר, וזה שהם התחילו מאותה נקודה, זה לא אומר ששניהם יוכלו לשרוד, כי אחד לא יוכל לעמוד עם שינויים שהזמן מכתיב לו, ואחד כן, וזה שכן יכול, לקוד הזה אני קורא קוד איכותי. לקוד הזה אני נותן לו את המספר 100, אוקיי? ויוני טסטים זה ההתחלה לבנות קוד יותר קוד שמבחינת ROI, Return of Investment, לאורך זמן יחזיר לך את הכסף. כי היום הכסף, ואני כל הזמן אומר כסף, מישהו פעם אמר לי, כי מה לעשות, הפכתי למעסיק, יש עלויות בחיים, אוקיי? ואני צריך שההשקעה שלי לא תירד לתמיון, ואני לא אפתח תשתיות ענק, והייתי פה בכמה פרויקטים, שאחרי שנתיים אומרים להם, פוף, הטכנולוגיה נעלמה. אז יוני טסטים זה הכלי הראשון, אחרי זה נדבר על אחרים. Dependency Injection זה עוד משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה לא לעבוד מול הטכנולוגיה, אלא לעבוד מול אינטרפייסים. כלומר, שאתם רואים את הקוד של הקונטרולר, אוקיי? למשל, הקוד שסגרתי אותו קודם, אבל הקוד כאן, אני לא רוצה להפעיל איזשהו קלאס או גט DTO או כל זה, אני רוצה לעבוד מול אינטרפייס כדי שמחר תוכלו להזריק לי או לשנות לי בקונפיג או באיזשהו דרך את הדל, כי הטכנולוגיה שם השתנתה. או אם אתם עובדים מול פרוקסי לאיזשהו WCF, מחר שם משהו השתנה, להזריק לי פרוקסי אחר, לעבוד כמו לגו, שיהיה לי קל לשנות לאורך הזמן את הפרויקט שלי, אוקיי? אז Dependency of Injection, או dependency injection יותר נכון, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, ולאט לאט הוא נכנס יותר ויותר לפרויקטים. יש כאלה שמכירים אותו כ-MEF, Manage Extension Framework, זה built-in כבר ב.NET 4, ויותר ויותר עובדים איתו. Separation דיברנו, CO דיברנו ואני אראה, ו-HTML5 זה בעצם שהקליינט, מה שמיועד לקליינט, יתבצע בקליינט. כי אז זה אומר שהסקריפטים, שזה JavaScript, וה-CSS הם בקש. ואם אתם גם הולכים על ספריות סטנדרטיות כמו jQuery, במקום להביא אותם מהשרת שלכם, קחו אותם ממייקרוסופט או מגוגל, ממקום שכבר כנראה יש אותם בקש אצל הקליינט. אוקיי? CDN, מה שאנחנו קוראים לזה. אז אחרי ההפסקה אני הולך להראות MVC 4, איך הוא נותן מענה לרוב הדברים האלה, ואני גם פתוח לשאלות אם אתם רוצים כיוונים נוספים. תודה. 10 דקות הפסקה.